הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חרש שוטה בקטן. אז זה אנחנו נדבר. סוף המשנה, אישה כותבת את גיטה ואיש כותבת שוברו, שאין קיום הגט אלא בחותמיו. אוקיי, אנחנו עוסקים בחלק הראשון. הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חרש שוטה וקטן. זה בניגוד למשנה הבאה, בדף כ"ג עמוד א', ששם כתוב הכל כשרים להביא את הגט, חוץ מחרש שוטה וקטן. אז יש הבדל בין כתיבה לבין הולכה. הבאת הגט או הולכת הגט. למה חרש שוטה וקטן יכולים לכתוב והם אינם יכולים להביא? אז הגמרא בעצם שואלת. שואל הגמרא, והלאו בני דעה נינו, אמר רב הונא, והוא שהיה גדול עומד על גביו. טוב, אנחנו צריכים להבין את השאלה, וצריכים להבין את התשובה. מה השאלה, והלאו בני דעה נינו, מפרש רש"י, ולא ידעו לכתוב לשמה. וזה ההסבר של כל הראשונים. הביטוי שמנה בני דעה, זה מופיע בהרבה מקומות בהקשרים שונים, לגבי חרש שוטה וקטן. אם היה מדובר בקניין, אז הייתי אומר, צריכים דעת קניין, הם לא יכולים לקנות. אבל כאן, איזה דעת צריכים, למה צריכים דעת כדי לכתוב? אם הם יודעים לכתוב, אז רש"י מסביר, כי כן, צריכים דעת, כי בכתיבת הגט צריכים לכתוב לשמה. ורב אלעזר, כי לפי רבי מאיר, לא צריכים לכתוב לשמה. אז זה לפי רבי מאיר, ולכן הגמרא, כלומר, זו שאלה, הגמרא שאלה, מה נעשה לפי רבי אלעזר, שצריכים כתיבה לשמה, והם לאו בני דעה נינו? אז אמר רב הונא, והוא שהיה גדול עומד לגביו. אז רב הונא עונה, שעם עזרה של גדול עומד לגביו, אז פתרנו את הבעיה הזאת. אנחנו נצטרך להבין איך זה הפתרון. בהמשך הגמרא יש עוד שני תירוצים שחולקים, הם לא רק אומרים תירוץ אחר. יש תירוץ שאומר שמדובר בתופס ולא תורף, כלומר, יש חלקים בגט שלפחות מדיורייתא צריכים לשמע, אבל יש חלקים שלא, או שלא צריכים לשמע בכלל, או רק מדרבנן. השאלה אם גוזרים תורף עד תו תורף. היה לנו את זה לפני שבועיים, והגמרא לגבי כותפין על מחובר. וגם שם, כל דין הוא בעצם רק בחלק שנקרא תורף, שזה הגרעין הקשה של הגט, שמו ושמה, והרי את מותרת לכל אדם. כל השאר, יש 12 שורות בגט, אז אפשר להקל. התירוץ הזה מניח שהתירוץ הראשון לא נכון, זה לא יעזור שיש גדול עומד לגביו, צריכים, שום דבר לא יעזור בתורף. התורף הוא פסול, כי הם לא בני דעה. אבל בתופס אפשר להקל, בתירוץ שלישי שזה רבי מאירי. כלומר, לפי רבי אלעזר, אז גם התופס צריך להיות לשמה. וחרש וקטן לא יכול לעשות לשמה. אבל מדובר ברבי מאיר, ואז אין בעיה בכלל. אוקיי, אנחנו מעוניינים בתירוץ הראשון, והשפעה לשני התירוצים האחרים שבעצם חולקים. טוב, יש לנו כמה שלבים שאנחנו צריכים לבדוק. קודם כל, שאלת התוספות, האם יש פסולים אחרים? למה הגמרא אומרת לה בני דיינינו, אולי נפסול אותו בגלל סיבה אחרת. דהיינו, שהמשנה הבאה פוסלת חרש שוטה וקטן להביא את הגט. ולמה? אז הגמרא לא כל כך מסביר למה. הגמרא אומרת שם בדף חף ג' לה בני דיינינו עוד פעם. אבל להביא את הגט לא צריכים דעת. לא צריכים לשמע, לא צריכים לחשוב. להביא זה להביא. אז הראשונים שם מסבירים, רש"י כותב שם, למרות לשון הגמרא, שהם פסולים לשליחות. הבאת הגט זו שליחות. הבעל צריך למנות שליח להביא את הגט. למה? כתוב בתורה, וכתב לספר קליטות, ונתן, הוא צריך לתת. אז הוא צריך שליח, ואילו פסולים לשליחות. אם זה ככה, אז למה לא אצלנו אותו דבר? גם לכתוב את הגט, כתוב, בפסוק כתוב, וכתב לה. ספר קליטות, ונתן בידה. כמו שצריכים נתינה, ככה צריכים כתיבה. על ידי הבעל. הבעל לא כותב, כי הוא לא יודע לכתוב. הסופר כותב, אבל בפשטות זה מדין שליחות, ויש גם גמרות שמזכירות את המילה שליחות די מפורש, בהקשר של הכתיבה. אז למה הגמרה לא פוסל אותה מדין שליחות? וכמובן אז, זה לא יעזור שגדול עומד לגביו, כי אם הוא פסול, הוא פסול. אז תוספות שואל את השאלה הזו, בראשונים אחרים. התשובה של הראשונים, יש מחלוקת, רוב הראשונים, תוספות בדעה הראשונה של התוספות, והרמב"ן, והרשב"א, והריטב"א, אומרים שלא צריכים שליחות לכתיבת הגט. אין דין כזה. אם יש גמרות שמשתמע מהם ככה, אז זה טעות לשונית. לא צריכים שליחות, ולכן מדין שליח, גם פסולי שליחות יכולים לכתוב גט. היי, זה משנה מפורשת שהעדים שהסופר לא יכול לכתוב עד שישמע מפי הבעל כתוב, ועדים צריכים לשמוע חתומו. אז כתוב שהבעל צריך לצוות, אי אפשר לכתוב גט בלי שציווי הבעל. אז מסבירים הראשונים שזה איננו מדין שליחות, אלא צריכים ציווי הבעל בגלל סיבה אחרת. הסיבה האחרת היא שצריכים לשמוע. אז עכשיו אנחנו רוצים להבין מה פירוש המשפט הזה, מה הקשר. המשנה הראשונה בפרק הבא מסביר מה זה לשמע. כל גט, תחבדה לדמוד א', כל גט שנכתב שלא לשום אישה, פסול. אם קוראים את המקרה, אז מבינים שזה אכן קצת יותר מזה, זה לשם האישה ולשם האיש, וגם לשם קריטות. בסדר. עכשיו אני לא מבין, הסופר, מה זה לשמע? הסופר צריך לחשוב, איך אופים מצות לשמע? איך עושים את זה? מי שאופה חושב לשמע. כותבים ספר תורה, איך עושים את זה? מי שכותב, כותב לשמע. אז הסופר יכתוב, בסדר, לשם הבא ולשם האישה, נכון. אם הוא כותב מה שנקרא תופסי גיטין, הוא בביזנס, כן? הוא מכין גיטין מראש, אז הוא לא יכול. כי הגט צריך להיות לשמע. אז הוא צריך לכתוב לשם הבא ולשם האישה, אבל לא צריכים ציווי. אני שואל, לא צריכים סיווי. הוא שמע, הוא מנחש, הוא מכין מראש, הוא מכיר את הזוג, הם חיים לידו, הוא שומע את המריבות בלילה, והוא אמר, עוד מעט יבוא אליי, אני כבר אכין. כותב את זה לשם האיש, לשם האישה, ולשם גירושין, מה כאן הבעיה? אז תוספות, בעצם כל הראשונים, כשמסבירים את זה, אז הם מזכירים את הסוגיה בזבחים, בתחילת מסכת זבחים. שהגמרא שמה עוסקת משהו אחר, המשנה בזבחים אומר שקודשים שנשקטו, כל הזבחים שנשקטו סתם, לא שלא לשמה, אבל גם לא כן לשמה, אז הם קשרים. שואל הגמרא, בגלל זה לא ככה. כתבתי את זה סתם, אז זה לא נקרא לשמה. וגם קודשים צריכים לשקוט אותם לשמה. אז כלומר, סתם מן לשמה בזבחים, וסתמן לא נשמע באישה. בעונה הגמרא, סתם קורבן לאקרובי, סתם אישה לאו לשם גירושין קיים. אז הראשונים, תוספות תמציא את הכיוון הזה, מסכים את הגמרא הזאת, ואיכשהו זה אמור לעזור לנו. כן? אי אפשר לסופר לכתוב לשמע בלי ציווי, גם שהוא חושב על הבעל ועל האישה, הוא לא כותב סתם, הוא כותב עליהם. אבל כיוון שאישה לא עומדת לגירושין, אז זה לא לשמע. כותב התוספות, אני בשורה השמינית בערך בתוספות, יש לומר, דלא בעינן שליחות בכתיבה. דכתיבה לאו הבא על קאי, הפסוק שכתוב וכתב לספר כיתות, לאו הבא קאי. זה הערה פרשנית לא פשוטה. אלא הסופר. הכוונה היא, מה הכוונה? באמת, איך שפש את הפסוק כתוב? אם לא תמצא חיין בעיניו, כמעט זה בא ערוות דבר, וכתב לה ספר כיתות בשלחה מביתו, ונתן בידיו בשלחה מביתו. הנושא של כל הפסוק הוא הבעל. איך תוספות יכול לכתוב שבכתב לב הבעל קאי אלא הסופר? מה הכוונה? הוא לא משנה את הנושא של הפועל. הוא משנה את הפועל. וכתב זה לא לכתוב, אלא לכתוב. בכתב זה לא שם של פעולה שעושים עם היד, עם העת. בכתב זה להיות אחראי לזה. אני כתבתי מכתב למישהו, אף אחד לא ישאל אותי, מה, כתבת בעצמך? לא. אני הלכתי לסופר ושכתבתי לו. זה גם נקרא בכתב. זאת הכוונה של התוספות. בכתב לאו הבעל קאי, אלא הסופר. והדי אמרינו לכמן דף עין א' ומוד ב' צריך שיאמר לסופר כתוב על הידים חתומו. לאו משום שליחות, אלא משום נכשלו ציווה הבא לא חשב לשמה, אלא חשב סתמה ופסול. תשאל לאו לגירושין קיימי. שאלה היא מה הכוונה. אם הבא לא ציווה זה כמו שזה נכתב סתם, אבל זה לא נכתב סתם. הוא כתב את זה לשמם. אז הבא לא ציווה. זה כאילו הוא כתב סתם, למה? כי אישה, סתם אישה לאו לגירושין קיימי. כאילו מין לברי זבחים. אז בתוספות זה לא כל כך מבואר מה כוונתו. איכשהו, בלי ציווי הבעל, ציווי הבעל מפורש, לא חשוב מה הסופר יחשוב, הוא לא יכול לכתוב. אז אני רוצה לקרוא שלושה פירושים, הבדילים דקים ביותר, ולא בטוח שכל ראשון יתכוון לבידוק מה שאני אומר, אני אעשה את זה בשלבים עד שנגיע לפירוש האחרון. אני מצטט את הרשב"א. בהתחלה, כשהוא התחיל להתייחס לזה, הוא כותב, ויש לומר, דקולה מילתה לאו משום שליחותו, אלא משום לשמה. שאם יכתבו בלא צוות הבעל, לא ייתנו כל כך לב לכתוב לשמה, ויכתבו סתם. וקיימלן, סתמה, כשלא לשמה, משום סתם אישה, לאו לגירושין קיימי. המילים האלו הם די מפורשים. הוא אומר, בלי ציווי הבעל, הסופר לא כל כך יתכוון לשמה, לא כל כך ייתן לב לכתוב לשמה ויכתבו סתם. אז אני לא מבין את המציאות, למה זה ככה? אבל הוא אומר, בלי שהבעל ציווה, אז גם אם אתה חושב, אתה לא חושב ברצינות. לא ייתנו כל כך לב. הביטוי הוא ביטוי מציאותי. זה מה שאני רוצה לדייק, אני חושב שזה דיוק נכון ברשב"א. אני לא מבין איך בדיוק זה יכול להיות, מה, הסופר הוא למה הוא לא יכול לחשוב בצורה רצינית, אבל הביטוי, במיוחד הביטוי כל כך, כלומר זה ניסיון לקנות, לשבות את ליבנו, אני לא אומר שלא יכתבו לשמה. אבל בלי ציווי הבעל, הוא לא בטוח שישתמש בזה. איך הוא יודע, אולי הבעל לא יגש אשתו רק בגלל שהוא מנחש, הוא לא בטוח, אז כשהוא כותב, הוא לא כל כך כותב לשמה. רק הערה, באיזה לשמה מדובר? הלו, צריכים לכתוב לשמו ולשמה ולשם כריתות. איפה יש מקום להגיד שאפילו שהוא חושב או לא חושב ב-100% הרצינות? אז כמובן זה לשם כריתות. אם אני חושב על הבעל, אין שם מקום לפשרה. אני חשבתי עליך, אבל לא 100%. חשבתי עליה, לא 100%. אבל לשם כריתות אפשר להגיד ש... הוא יחשוב לשם כריתות, אבל הוא לא בטוח שהם יתגרשו, אז הוא כותב לכריתות אפשרית. כריתות אפשרית זה לא כריתות. ככה נדמה לי. זה מה שהייתי אומר שהרשב"א רוצה להגיד. אני עדיין חושב שהמציאות היא בחוקה. אבל אני מבין, הוא אומר, זה דומה לסתם. כתבת, אם נצטרך. אז זה כמו סתם. אבל כנראה שהרשב"א עצמו הרגיש שזה לא זה. לא זה. כי כמה שורות אחר כך, כשהוא מסכם עוד פעם, הוא פשוט כתב את זה פעמיים. 4-5 שורות אחר כך, כשהוא מסכם, הוא כותב בלשון אחרת. ומה ידפס לילי במתנית לנטוב סייגיטין בלא צוות הבעל? משום דבלא צוות הבעל, לא חשבינן לכוונתן לשמן כוונה מעליה. אף על פי שמתכוונים לשמור או לשמה. זה מסתובב בכל אין פסולי. הוא אומר, זה תמיד פסול, אפילו שהוא באמת התכוון. כי אנחנו לא חשבינו לכוונתן לשמן כוונה מעליה. גם אם הוא באמת התכוון, זה לא זה. זה לא זה, אני לא מחשיב את כוונתו. כוונה מעליה. ואף על פי שמתכוון הוא לשם אישה זו, וכיוון שלא ציווה הבעל, והנה עומדת, היא אינה עומדת להתגרש, כשלא לשמה חשבין עליה. הוא לא הסביר, אבל רואים שהוא מסתייג מהשורה הראשונה שקראתי. הוא אומר, אפילו שהוא מתכוון, באמת מתכוון, אף אפילו שהוא מתכוון לשמוע ולשמע, ואפילו שהוא מתכוון הוא לשם אישה זו, כיוון שלא ציווה בה ואינו עומדת להתגרש, כשלא לשמע חשבין עליה. אז מה יכול להיות הפשט? הרשב"א הוא די סתום. אני אמרתי שהוא פירוש ראשון זה שהם פשוט במציאות לא מתכוונים. כי על חינם, על ריק, על תנאי, על ספק, אז לא מתכוונים במספיק רצינות. אני רואה, הראל כתב בקיצור, רצינות הכוונה של הסופר. יש לנו במקומות מסוימים מושג של, גם אם אתה אמרת והתכוונת, אבל יש גם עומק כוונה. זה נקרא גמר דעת, לא דעת אלא גמר דעת. מקרה קלאסי, אכן מחלוקת תנאים, אסמכת לא קניה. אדם אמר, אם אני לא אבנה לך את הבית תוך 6 חודשים, אז אני אשלם קנס 50,000 שקל. אז על פי דין זה לא תופס, אנחנו פוסקים אסמכת לא קניה. לא בגלל שהוא לא התכוון, הוא התכוון, אבל הוא לא התכוון ברצינות. למה? כי הוא התכוון שהוא יגמור. הוא לא חשב שזה יגיע לכך. אבל זה לא שהוא לא התכוון להגיד מה שהוא אומר, צריכים גם דעת המחייבת. אז אולי זה כאן זה דבר דומה, זה היה הפשט המקורי ברשב"א, אבל הוא הסתייג מעצמו, הוא אומר, לא, גם אם הוא מתכוון 100%, זה לא נחשב לכוונה. מה יכול להיות הפשט? אז אני חושב, וזה קצת משמע ככה בספר הזכות של הרמב"ן, השאלה היא שאלה בסיסית, מה הצורך בלשמה בגט? כתוב בתורה, וכתב לה. לה פירושו לשמה. אבל מה התפקיד של הלשמה הזה? לדוגמה, יש דין שספר תורה צריכים לכתוב את השמות בספר תורה לשמה. שם השם. ובכן מסביר, זה לא שאתה עושה משהו. אלא שכל שם יכול להיות או קודש או חול. אתה צריך להתכוון שזה יהיה קודש, אחרת זה לא שם השם. מה שמקדש את השם זה היותו שם השם. אבל אלוקים זה לא שם השם, אם לא התכוונת. אז זו כוונה מסוימת שצריך ללוות את הכתיבה. מה הצורך, נגיד, או משהו אחר, צריכים אפיית מצות לשמה. תורה דרשה שאדם יחשוב מחשבה מסוימת בזמן אפייה. אני רוצה להציע, כדי להסביר את הדין הזה, שגם אם חשבתי מחשבה מסוימת, הוא חשב לשמו ולשמה ולשם כריתות, לא יציבו יבר, זה לא מספיק. הוא חשב, אז לא חסר לו. אלא מה? הדין של לשמה הוא דין שחל בחצי של הגט, הוא הופך את הגט להיות דבר שיכול לגרש. כלומר, אני אגיד משל, זה לטעון את הרובה. הגט צריך לעשות משהו, הוא צריך לגרש, הוא צריך לכרות בלשון של התורה את האישה מהבעל, או לכרות את הקשר שביניהם. איך יש לגט את הכוח לעשות את זה? לשם כריתות, אולי לא לשם אישה ולשם אישה, אבל לשם כריתות, זה נותן את הכריתות, הוא נותן את כוח הכריתות לנייר הזה. זה כמו להשחיז את הסכין. לטעון את הרובה, יש לי כאן דימויים מאוד מיליטריסטיות, אבל זה גט, כן? הבעל הוא עושה משהו לאישה, כן? אז הוא צריך לתת כוח, לתת עוצמה לגט. הלשמה חל בתוך הגט, הוא הופך את הגט מסתם נייר לדבר שראוי לגרש אותה. צריך להיות לשמה. אז הגט הזה מכוון, זה לא סתם כדור בקנה, זה כדור שמכוון לאישה הזאת, או לאישות הזאת, יותר נכון, לדעתי. אז כאן אפשר להגיד פירוש פשוט מאוד, מבעל לא ציווה. אני חשבתי, אני הסופר, אני חשבתי על הבעל, חשבתי על אישה, חשבתי עליה, אבל החפץ, הגט לא מיועד לה. אני לא יכול לייעד את זה, כי אני לא יכול לגרש. רק אם הבעל הזמין ממני גט, אז הגט הזה מיועד כדי שהוא יכול לגרש. אחרת זה מיועד אם הוא רוצה לגרש. אבל עכשיו, כיוון שהוא עוד לא אמר לי שהוא ישתמש בגט הזה כדי לגרש, אז הגט איננו אמצעי לגירושי האישה. למה שחשבתי את כל המחשבות? אין הבדל בתוכן. כפי שהרשב"א מדגיש, אפילו שהוא חשב לשמוע ולשמע ולקליטות, בכל זאת זה כאילו הוא לא חשב. אז אני מסביר, זה לא הבדל בתוכן. בשני המקרים חושבים אותו דבר. אבל אם אני חושב אחרי שהזמנת, מה זה ציבורי בעל? הזמנת ממני גט, אז הגט על ידי כתיבתי לצורכך, הוא הגט המיועד לשימוש. אם אני כותב את זה בלי הזמנה, אז הוא לא מיועד לשימוש, אף אחד לא יועד אותו. אני יכול לעשות אותו לשמה, אבל אני לא יכול לייעד אותו לשימוש, אני רק הסופר. זה עולה לי בראש כדי להסביר את מה שהרשב"א אומר, יותר בגלל שהוא לא ממשהו אחר, אבל זה יסביר את מה שהוא רוצה להגיד. אפילו שהמחשבה הייתה מלאה ושלמה, זה לא מועיל. אני אקרא את הלשון שמופיע, זה לא יותר מישר זכר או רמז, אבל אני זיהיתי את הרעיון הזה ברמב"ן, על הסוגיה הזאת בספר הזכות, כותב הרמב"ן, לא נפסלה כתיבת אחרים מעצמן, כלומר בלי ציווי, אלא משום שאין כתיבה שלהן לשם גירושין, לפי שאין האישה מצויה שתתגרש, ובגט שלהן, כלומר, הוא צטט את הגמרא בזבחים, אין האישה מצויה להתגרש, אין האישה עומדת לגירושין, אבל זה קצת מפספס נקודה, ובגט שלהן. האישה לא עומדת א' לגירושין בכלל, וב' היא לא עומדת לגירושין בגט הזה. ומחשבה שלהן שמה תתגרש בזה, אינה כלום. דבעינן כתיבה קריטות לה לשמה. אז הוא צטט את הגמרא בזבחים. בעינן כתיבה קריטות לה. מכאן אני שמעתי, קלטתי שהוא צריך להכניס את הקריטות לתוך הנייר. לא מספיק שהנייר הוא לשם קריטות, הוא צריך להיות נייר לשם קריטות. כלומר, לא מספיק שהכתיבה נכתבה לשם קריטות, הגט צריך להיות לשם קריטות. וזה אי אפשר לעשות אם האישה לא עומדת להתגרש בגט הזה. ויש רק בן אדם אחד שיכול לקבוע שהאישה הזאת עומדת להתגרש בגט הזה, וזה הבעל שמזמין, כלומר מצווה, את כתיבתו. כותב מיקי. מיקי, למה אתה כותב בכחול? אין לך... לא יודע. מיקי כותב, הרשב"א לא מתכוון לומר שבנוהג שבעולם בדרך כלל סופרים לא כותבים לשמה, אך אם יכתוב לשמה בפירוש, הרשב"א יכשיר. אני אמרתי, הרשב"א המקורי זה נשמע ככה, שזה הוא מן הסתם לא כל כך כתב, לא ייתן כל כך ליבו לכתוב, אבל למסקנה הוא נדד מזה. הוא אומר, אפילו שהוא מתכוון ב-100%, זה לא חל. לכן אני מסביר את זה איך שאני מסביר, כלומר, הבן אדם שאיננו הבעל לא יכול, הוא יכול לחשוב מחשבות לשמה, אבל הוא לא יכול להפוך את הגט לגט לשמה. גט, מה זה גט לשם כיתוד? גט שמיועד לכרות, ובגט הזה, כמו שכתב הרמב"ן. כותב הראל, אפשר לומר שללא ציווי הוא כותב לשם איש זה ואישה זו, אך שומר לו אופציה להשתמש בגט בשביל זוג אחר. אני לא אומר את זה, אני חושב שזה לא נכון. אם הוא כתב לשם הבן אדם הזה, אז הוא בטח שלא לשמע, אז זה ממש לא לשמע לזוג אחר. אם כתבתי לשם יעקב ורחל, גם יעקב ורחל אחרים זה לא לשמע. אז הוא לא שומר אופציה הזאת. אם הבעל לא ירצה לגרש את האישה בגט הזה, הוא יצטרך לזרוק את זה לפח. אבל, אז הוא כן כתב לשם הבעל, אבל אני אומר, הגט איננו בייעוד הפנימי. זה לא דבר, הגט הוא, כמראה בזבחים כתוב, האישה לא מיועדת לגירושין, אז אני משתמש לזה כדי לשנות. הגט לא מיועד לגירושיה. זה מה שהרמב"ן כתב, הוא בגט הזה. אישה לא עומד להתגרש, הוא בגט הזה. כן.
התכוונתי למה שהרב אמר בהתחלה, בתחילת הסברה של הרשב"א, ששם הרב אמר שאם יש בעיה, היא בקריטות, בכוונה לקריטות לשמה, ולא בכוונה לשם האיש והאישה.
כן. כן, נכון. כן, הוא שומר, הוא לא נעול. כן. בהתחלה חשבתי זה הפשט ברמב"ן, ברשב"א, שלמרות שהוא מתכוון להם, אבל הוא לא כל כך מתכוון להם. כלומר, הוא לא נעול על אפשרות הזאת, הוא שומר אחוז מסוים ברצינות דתו. כן.
אז השאלה אם אתה תגיד את דווקא על הכחיתות, או אפשר להגיד את זה גם על האיש
ואישה? זה קשה להגיד את זה על איש ואישה הזו, כי אני, אולי, אני מתקשה להגיד את זה, כי זה או כן או לא. מה זה אומר שהתכוונתי לבן אדם הזה, אבל לא כל כך? זאת אני ממה שתבעת, אמרת, הוא התכוון לבן אדם הזה, אבל אם לא, ישמע שזה למישהו אחר. טוב, אולי זה גם שלא לשמע, אני... ואם הוא... בסדר, כן, יכול להיות. אבי ג'י כותב, טוב, אני לא, אני אגיע, בסדר, עדיין לא אמרתי את זה, תחכה, תשמור על זה. אני אומר, מה שכרגע קלטתי מתוך הרמב"ם בספר הזכות, שהגט הוא רק כשר אם האישה עומדת לגירושין ובגט הזה. אז אני מנסה להסביר למה זה ככה. הגט צריך שיהיה לו אופי, שיהיה לו חלות. זה לא סתם נייר, ולא סתם נייר שמתאר, ולא סתם נייר שכתוב שם שמות שלהם, אלא זה כלי המיועד לגירושיה, כלי שמיועד רק לזה. אין כלים אחרים, רק הכלי הזה. זה אי אפשר לעשות, בלי שהבעל ייעד את הגט לגירושי אשתו. הוא יכול לחזור בו, יכול להתחרט, אבל אם הוא עוד לא החליט, אז זה בטח לא זה. יש רמב"ן, שנמצא לא פה, נמצא בתחילת הפרק הבא, ואני חושב ששם הרמב"ן אומר דבר אחר. וזה הפירוש שאני הכי אוהב. אני חושב שרמב"ן כאן גילה דבר, הזכרתי את זה פעם בפרק 9, למי שיש לו זיכרון ארוך, וקצת, לא יודע אם זה עלה בפרק האחרון. יש גם שאלה על הפירוש הקודם. המשנה בתחילת הפרק הבא מדבר על סופר שכתב סתם, או שעל הבעל יש שתי נשים עם אותו שם, אז עדיין שלא לשמע. כן? אבל יש סיפור שמופיע בגמרא אחר כך בפרק שישי. אדם אמר לסופר לכתוב גט לאשתו, והוא כתב גט לאשתו, אבל הוא טעה בשם. השם שלה זה נפתה, והסופר כתב תפתה, לא שמע טוב. אוקיי, אז הגט הזה פסול, כי צריכים שמות בגט. כנראה זה שאלה, אבל כנראה שזה צריכים שמות בגט. אז אומר הגמרא שם, זה מחלוקת, אבל אמור אחד אמר, הסופר לא יכול לכתוב עוד גט, בלי עוד ציווי. כי כבר הוא קיים את הציווי. ומישהו אחר אומר, לא, אם האדם אומר לסופר לכתוב גט, והגט לא יוצא, אז הוא אמר לו לכתוב עוד אחד. הוא אמר לו לכתוב גט כשר, הוא לא אמר לו לכתוב נייר. מה אם האדם אמר לסופר לכתוב גט, לאשתו, והסופר, הדבר הראשון שהוא עשה זה, הוא כתב במגילת אסתר, אז הוא לא יכול לכתוב גט. אז זה המסקנה גם, אבל הדעה הראשונה בגמרא הייתה שם, כיוון שהוא כתב גט וזה פסול, הוא לא יכול לכתוב עוד אחד. צריכים עוד סיווי. עכשיו, לפי מה שרק הסברנו, הבעל בכלל לא יודע שהסופר פספס. הבעל אמר לסופר שהוא רוצה לגרש, האישה הזאת עומדת לגרושין, וגם בגט ה... השני, איזה גט שתיתן לו? הוא בדי ישתמש בו. אז למה זה לא קשר? למה צריכים ציווי לכל כתיבה? אז כותב הרמב"ן, יש כאן כנימה, ואני חושב שנימה מפורשת. הרמב"ן בתחילת הפרק הבא, שואל שאלה על סתמה וסוגיה שפעם למדנו, שספר תורה, יש דעה שזה קשר למגילת סוטה, למה צריכים לשמוע שם, אבל סתם זה כן נשמע, וכאן סתם זה לא נשמע. כותב הרמב"ן את הדבר הבא. איקה למימר, שייני הכה, דכתב לה ספר כחיתות באינן, שיהי ספר כחיתות לשמה. וזה, אף על פי שהוא כותב לשם מי שתבוא ראשונה, כיוון דלו, אמר לי בעל, לאו לשם קריטות איכתוב. טוב, אז זה התירוץ. למרות שהוא כתב את זה לשמה, והדבר הזה נחשב לשמה בסוטה, אבל כאן זה לא טוב. כי זה לא לשמה אם אין ציווי עבר. אני עוד לא שמעתי את הפשט. בזוי שפירוש בשמו הראשונה של מסכת שחיטת קודשים, מסכת זבחים, משום דעית עליו לגרושין קיימי. וכבר פירשתי שבבני טעם זה אמרו שצריך לומר לסופר כתוב על הידים כתומו. שאף על פי שהם כותבים לשם אישה, כל זמן שלא אומר בעל עליו קריטו לשמהו. אוקיי? זה אותו תירוץ. והדה אמרינה בגמרה ולאו איו ככתב לי, הוא אומר ככה, בגמרה בדף שם, דף חף דל דמות בית. יש ביטוי שכתוב בפסוק וכתב, והחלב בעל כתב. בסופו אמר, לא כתוב, הכתב לא הבעל קי, אלא הסופר קי. הרמב"ן יכתוב משהו אחר. והדה אמרינה בגמרה ולאו איו ככתב לי, הכי נמי כאמר. כיוון דלאו איוק הכתב לי, לאו ספר קריטוטו, לגבי דידי. ולאו משום דבי אינם הכתב ממש. אינמי, עכשיו אינמי זה מה שאני רציתי לקרוא. אי כתב רחמנה וכתב בלחוד. אם היה כתוב בפסוק, וכתב ספר קריטוט ונתן בידה, אם היה כתוב וכתב בלחוד, בלי המילה לה, אם רק כתוב וכתב בלחוד, הווי אמינה לאו משום לשמה, אל משום דבעינה, כתיבת בעל או שלוחו. אז הייתי דורש שליחות, כי התורה אמרה, תכתוב. אבל השדה וכתב לה, גלי על וכתב לאו משום כתיבתו כפיד, אלא משום שאינו קרות לשמה, אלא אם כן, כשכתבו בעל או אחר בשוטו, אף על פי שאינו שליח ממש. אז הרמב"ן אומר דבר, הוא מצד הפרשנת הפסוק. הוא אומר, יש הבדל בפועל בין וכתב לבין וכתב לה. אם היה כתוב וכתב, אז מה זה וכתב? זה זה. זה לעשות משהו עם היד. ואז הייתי צריך שרק הוא יכתוב, או שתוכל כשתוכל קודם כמותו. אבל עכשיו שכתוב וכתב לה, הלה לא רק מצריך לשמע, אלא הלה מגלה שבכתב, זה לא שבא צריך לכתוב. אלא הוא צריך לצוות. מה הפשט כאן? הוא אומר, בסדר, אני מבין שכתוב לא צריכים לשמע. היה כתוב וכתב, ולי לא, לא היו צריכים לשמע בכלל. הבעל היה יכול לכתוב שלא לשמע. עכשיו שכתוב לא צריכים לשמע. שאלתנו היא שיש לשמע. הוא אומר, לא, יש עוד דבר. אם היה כתוב וכתב, אז הבעל צריך לכתוב בעצמו. עכשיו שכתוב וכתב לא, הוא לא צריך לכתוב לעצמו, אבל הוא כן צריך לצוות לסופר לכתוב. מה הפשט? פשט, עכשיו זה פשט פסוק. מה הפשט הסינטקטי שיש הבדל בכתב לבין וכתב לה? אז אני חושב שהפשט הוא ברור ברמב"ן. וכתב זה שם שפעולה שעושים עם הידיים. וכתב לה, פירושו בעברית מודרנית, לתקשר. אם אני אומר שכתבתי למישהו מכתב, זה אומר ששלחתי לו מסרון. שלחתי לו אס-אמס, שלחתי לו אימייל. ואיך שולחים? לא משנה איך שולחים. הדבר שלי, הדיבור שלי, לפני כן אבי כתב, the expression, הביטוי שלי, מגיע אליה. אם היה כתוב שכותבים גט, אז צריכים לכתוב אותו. אם כותבים שכותבים לגט, זה אומר שאתה מתקשר, אבל בכתב. אתה מתקשר לא בעל פה אלא בכתב, אבל הפעולה שאתה עושה איננו לכתוב אלא לתקשר. אני, אם זוכרים, בפרק שי אמרתי את הספרה הזאת, גט הוא דיבור. הוא לא נייר והוא לא דיו. הוא דיבור, אבל לא דיבור בעל פה אלא דיבור בכתב. זה דיבור יותר רציני או יותר חשוב. התורה הקפידה שזה יהיה דיבור אובייקטיבי, היינו כתב. אבל האופי, החלות של הגט הוא תקשורת, תקשורת מסוג מסוים, סוג הכתוב, אבל זה תקשורת. ולכן, א', לא צריכים שליחות, אבל לא צריך לכתוב בעצמו, הוא צריך לדבר איתה, אבל הוא לא צריך לשפוך דיו בעצמו, הוא צריך לדבר איתה. אם אני אומר למישהו, אני לא יודע לכתוב, אני אומר לה בכל עיר פעם, לפני המהפכה האוריינות, אז בכל עיר היו אנשים שרצית לכתוב מכתב, אז באת, דיברת והוא כתב. זה אומר שאתה כתבת. לא כתבת, אבל זה אומר שאתה כתבת לא. האישה כתבה מכתב לבעלה באמצעות הסופר. היא לא כתבה, אבל היא כתבה לו. היא דיברה איתו דרך הכתב. מצד שני, צריכים דווקא ציווי לפני הכתיבה. למה? כי אחרת זה הכל חסר. זה לא שאני צריך מסמך שמתאר את הגירושים, והבעל ישלח את זה. הגט צריך להיות דבר הבעל בעצמו. אם הייתי מדבר עם האישה, אז הכל צריך לצאת מגרוני ולהיכנס לאוזניה. עכשיו שאני מדבר בכתב, אז המילים צריכים גם כן לצאת מבפנים, ולהגיע לנייר, ולהגיע לידה. זה הכל משפט אחד, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, זה מקביל לה, תדבר איתה. אז איך מדברים בכתב? כותבים את הגט ונותנים לה. לכן, ברור שצריכים ציווי הבעל, אחרת זה לא לשמה. מה זאת אומרת זה לא לשמה? זה הדין של לשמה. הגט צריך להיות לשמה, לא בגלל שהתורה רוצה שהגט יהיה לשמה. ולא בגלל הסיבה, או לא רק בגלל הסיבה שמעתי לפני 5 דקות. שהגט צריך להיות אמצעי לקריטות, אלא הגט צריך להיות לשמה כי הגט צריך להיות בעל אופי של הדיבור האישי של הבעל עם האישה. אם מישהו אחר כותב את המילים שאני רוצה להגיד, אבל בלי לדבר איתי, זה לא המילים שלי, זה המילים שלו, שמתאימים למילים שלי. אבל כדי שהמילים על הגט יהיו ממש המילים שלי, הם צריכים להיכתב כקליטה. זה בעצם מה הסופר? הסופר הוא לא סופר, הוא טייפ, הוא רשם קול. הוא תוכנת, תגיד לי איך אומרים את זה בעברית, בטח לא אומרים את זה בעברית, speech to text. זה תוכנה שקולטת מילים ונותן להם את הצורה של כתיבה. יש תוכנות כאילו היום, אבל התורה לא חשבה על זה עדיין, כן? דיבור לכתב. זה הסופר. הסופר, הוא מקשיב לי, לוקח, הוא תופס את המילים שלי באוויר ומעביר אותם לנייר. לכן, אם הוא לא שמע אותי, אז הגט הוא לא לשמע. מה זאת אומרת לא לשמע? הוא לא הדיבור שלי אליה. הלשמע זה אומר שזה יהיה אישי. הגט צריך להיות הדיבור של הבעל עם האישה. זה רק יכול להקים עם הבעל ציווה. זה מסביר את הגמרא של תפתה נפתה. לפי הדעה בגמרא שאפשר לקלוט רק פעם אחת. אני אמרתי לו תקלוט אותי, הוא ניסה לקלוט אותי וטעה. נו, אז פספס. עכשיו הוא רוצה לכתוב עוד גט, אני צריך לדבר עוד פעם, הוא לא יכול מחר, אחרי שהוא כבר עשה פעולת הקליטה, ופספס, הוא לא יכול לעשות עוד אחד. אז זה אומר שהוא יכול לעשות את זה עוד פעם. כי המילים עדיין מרחפים באוויר, זה לא, הם לא נקלטו טוב, אז הם לא נקלטו בכלל. אבל אני מבין את הדעה הראשונה שבה גמרא. אז יש לנו כאן 3 פירושים, אחד כנראה לא נכון, שני אולי נכון, והשלישי, לדעתי, אני מאוד אוהב את זה, מאוד נכון. פירוש ראשון, בלי ציווי, אז באמת חושבים סתמה, לא חושבים מספיק על האישה, על הבעל, והעיקר לא חושבים מספיק על הקריטות. זו הייתה הצעה הראשונה של הרשב"א. הצעה שנייה של הרשב"א, שאני חושב שזה מה שנמצא ברמב"ן בספר הזכות, בלי ציווי של הבעל, אז החפצה של הגט לא מקבל דין לשמע. הבעל חשב לשמע, הסופר חשב לשמע, וזה לא מספיק שחושבים לשמע בזמן הכתיבה, לא צריכים מייס הכתיבה לשמע, צריכים חפצה של גט לשמע. מה זה חפצה של גט לשמע? גט המיועד להיות הגט. אז צריכים שהבעל רצה בו. פירוש שלישי זה שבלי ציווי הבעל אין גט. כי לשמה של גט שונה מלשמה של כל דבר אחר. הוא לא מחשבה מסוימת, הוא חפצה של דבר הבעל לאישה. בלי שהבעל דיבר, הגט לא יכול להיות דברו. אז הוא צריך לדבר עם הסופר ולהגיד לו, אני רוצה לגרש את אשתי. ואז הסופר לוקח את הרצון שהוא הביע במילים האלו, משנה קצת את המילים, כי צריכים לכתוב את המילים שחזר קבוע, ורושם אותם, פחות או יותר במדויק, על הנייר. בלי ציווי אי אפשר להשיג את הלשמה הזה. שאלות? אני רק רוצה להוסיף. הרמב"ן, אני יודע בגלל סיבות אחרות שהרמב"ן סובר ככה, כי הוא אומר שיטה דומה בסוגיה אחרת בדף כ"ט, שיטה שראשונים אחרים חולקים עליו. מאוד קיצונית בכיוון הזה, שמבוסס שם גם כן על שלשמה בגט הוא שונה מכל לשמה אחר. לשמה בגט זה ציווי ישיר מהבעל לסופר. אומר הרמב"ן שאם מישהו אחר אומר לסופר, הבעל רוצה שאתה תכתוב את הגט, לא יכול לכתוב. וההסבר לדעתי הוא בגלל שהסופר צריך, כן, זה קצת ידעותי, הוא צריך לקלוט את המילים, אז הוא צריך לשמוע את הבעל בעצמו. לא מספיק שהוא יודע שהבעל רוצה שהוא יכתוב. לכן אני גם די משוכנע שזה הפשט הנכון מהרמב"ן. היסוד, אני חושב שהוא יסוד שמסביר הרבה דברים בכמה סוגיות, ולכן הייתי מאוד מרוצה שכל ראשון יסכימו ליסוד. גט הוא דבר הבעל. לא דבר השופט, ולא דבר העדים. גט הוא דבר הבעל. אז הרמב"ן מסיק מזה, זה כבר אפשר לחלוק, מסיק מזה שצריכים ציווי, וזה מתאים מאוד לגמרא שאומר, למשנה שאומרת שעד שיגיד לסופר לכתוב, ולעדים לחתום. שאלות על השלב הזה. מי קישור, מה הבדל בין הרשב"א לבין הרמב"ן? מה הבדל? שני פירושים שונים. אני לא מבטיח שהרשב"א סובר ככה, אני אמרתי, אני קולט פירושים מן האוויר כאן. הפשט שאמרתי בשם הרשב"א, יותר מפורש בשם הרמב"ן בספר הזכות, הוא שהגט, הלשמה זה חלות בגט, אבל החלות היא שהגט יהיה כלי המיועד לגירושיה. הבעיה בלי ציווי הבעל, אתה לא בטוח שהגט הזה, הנייר הזה, ישמש את הבעל בגירושה. ולכן אי אפשר להגדיר את הגט היום ככלי המיועד לגירושה. זה כלי שיש תקווה לגירושה, אבל לא מיועד לגירושה. אז זה נכון שגם בשלב הזה אמרתי שהלשמה הוא לא במייסה, אלא בחפצה. אבל החלות של החפצה הוא פשוט. צריכים לכוון לשם קריטות, כדי שהגט יהיה לשם קריטות. ושנבין את ההבדל, במקרה שתפת הנפת, אני לא כל כך קלטתי שזה ענה למקרה הזה. כי שם הבעל כן רוצה לגרש עם הגט שהסופר יביא לו. רק שסופר כתב שני גיטים. אבל איך הבעל יודע את זה? הבעל ישתמש בגט כשזה יגיע אליו, אז זה כן מיועד. הפירוש שמעתי ברמב"ן זה לא רק שהגט יהיה כלי המיועד לגירושיה, אלא שגט יהיה אופי של רצון הבעל בכתב. הגט, הנשמה של הבעל, צריך להיות בתוך הגט. עכשיו זה הרבה, אם זה נכון, זה הרבה יותר פשוט, ברור שאי אפשר לעשות את זה בלי שהבעל משתף איתך פעולה. אני לא יכול להכין מראש את דבריך, כי זה לא דבריך, הדבר שצריך, דבריך זה דבר שמתחיל לא בגרון, מתחיל במוח, ומגיע עד האישה באמצעות הכלי שנקרא מכתבים, כתבים, ספר. אז זה פירוש אחר, זה פירוש עם הרבה הרבה השלכות, דוגמה ההשלכה שעכשיו אמרתי, שלא צריכים להסכים איתו. אבל אם אומרים אותו, אני חושב שזה הסבר היחיד. אומר הרמב"ן שהבעל צריך לצוות, אומר את זה בדף חפתת, הבעל צריך לצוות את הסופר באוזניו. תדעו לכם שהלכה למעשה, אנחנו מחמירים מאוד בזה. הרמב"ן, הרבה חושבים חוקים על הרמב"ן ההוא, אבל פוסקים מחוששים גם על הרמב"ן ההוא, וחוששים לדברים שהרמב"ן לא חשב עליו. האם אפשר למנות סופר בכתב? אני שולח מכתב לסופר שיכתוב גט. הלכה למעשה, לא סומכים על זה. זה היה, או אפילו בטלפון חששו. כי הרמב"ן אומר שצריך להיות בפניו. היה פעם, וגם עוד הלכה למעשה, היו נושאים, היה אישה שנמצאת בארץ, בעלה נמצאת מעבר למסך הברזל, נמצא ברוסיה של פעם. לא יכול לצאת. אבל כיוון שהם נפרדו, היא הצליחה לעלות, הוא לא, אז הוא מסכים לגרש אותה. אבל איך הוא יעשה את זה? הוא צריך לצוות. היו צריכים לשלוח שליח שיגיע לאיפה שנמצא ברוסיה, לא תמיד זה היה כאן. והוא, אותו שליח, צריך להיות הסופר. כי פחדנו ששיטת הרמב"ן צריכים שהסופר ישמע ישירות מהבעל שהוא רוצה לגרש. אני שואל למה? אני מסביר לך למה. כי זה שיטת הרמב"ן לשיטתו. הסופר צריך לקלוט את דבר הבעל ולרשום אותו, כדי שהרישום יהיה לא תעתיק של דבר הבעל, אלא יהיה דבר הבעל. אז זה מאוד אולי גשמי מאוד, המילים שלו צריכים ליפול על הנייר באמצעות יד של הסופר. אז לכן אולי, הרמב"ן אומר, זה לא מועיל על ידי שליח, והאחרונים חששו שזה לא מועיל על ידי טלפון, שזה ודאי חשש רחוק, אני מסכים שזה קיצוני, אבל דבר כזה אי אפשר להגיד לפי מה שקראתי שיטת הרשב"א. אני רק צריך שהגט הזה מיועד, מיועד על ידי מי? על ידי הסופר לגירושין. הוא רק יכול לעשות את זה אם הוא בטוח שהבעל מתכוון להשתמש בזה. זה בטח אפשר על ידי טלפון, על ידי מישהו אחר, על ידי הודעה, על ידי מכתב, על ידי... זה לא יכול להיות על ידי ניחוש. אבל אם הבעל אמר, אני רוצה שהוא יכתוב, הוא לא כאן. אני רוצה שהסופר בארץ ישראל יכתוב את הגט ויתן את זה לאשתי, אז מה הבעיה? הרמב"ן אומר, זה כן בעיה. הרמב"ן אומר, צריכים לשמוע את זה מפיו ישירות. אז זה בגלל הסברה הנוספת שאני עכשיו אסבר. שואל עידן, למה הקליטה של ציווי מהבעל הוא חד פעמית? לפי פירוש האחרון, זה לא שהכותב באמת בזבז את הציווי על הגט הראשון שכתב. יכול להיות, יכול להיות. אני אומר לך, המסקנה היא כמו שאתה אמרת. זה מחלוק את המוראים שם, ורב אשי אמר, כן יכול לכתוב על אחד. אבל אני מבין את השיטה הקודמת. אם המילים של הבעל הם באמת מילים, הם מילים מופשטים, אבל הם קיימים, אז הם הלכו, והוא שם אותם על הנייה, הוא רק פספס באות אחת, הוא כתב תפת במקום נפת, אבל כל שאר המילים, הרי את מותר לכל אדם, עברו מפה של הבעל ונקלטו פה, אז כדי לקלוט אותם בנייר אחר, אני צריך ליצור עוד מילים. אין, אם היה... אני הבאתי טייפ. בוא ניקח משל מודרני. הבעל בא ואומר, אני רוצה לגשת אשתו. אני צריך להקליט את זה. ואני אתן את הטייפ לאישה. הקלטתי, אבל היה שם קצת סטטיק. סטטיקה, קצת רעש סטטי. אז בדיוק כשהוא אמר, הרי מותר לכל אדם, אנחנו היום שומעים, הוא אמר, הרי את לכל אדם. אז זה לא טוב. אז מה נעשה? הסופר ידבר עם את... אני צריך להביא אותו עוד פעם, להקליט אותו עוד פעם. יכול להיות. אומר הגמרא, לא נכון. כי הבעל אמר לסופר, תכתוב גט. בינתיים הוא לא כתב גט. מה שהוא כתב זה לא הגט. אז לכן הוא יכול לכתוב את הגט עכשיו. אני מאוד נכון המסקנה. אבל אני מבין את האבנים. אתה אומר שלא באמת בזבז. הוא כן בזבז. הוא לקח את זה, שם אותו על הנייר, וזה לא הלך לו. הדיו, נגיד, הסופר כותב, והדיו מתפשט ונפל טיפת דיו. אז אתה שמת, אבל אי אפשר לקרוא את זה, אז זה לא טוב. זה איך שרצו להתייחס לתפת הנפת. כמה שמולן שלו. טוב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. אנחנו עכשיו פתרנו מה שהגמרא לא אמרה. לא צריכים שליחות, צריכים לשמה. לשמה צריכים, שואל הגמרא, והלאה בני די ענינו. אמר רב הונה, והוא שהיה גדול עומד על גביו. מה תירוץ הגמרא? מה תירוץ של רב הונה? אם צריכים לשמה, ואתה אומר שחרש, שוטה וקטן, לא עושים לשמה, כי אין בהם דעת, להב בני די ענינו, אומר רשי, ולא ידעו לכתוב לשמה, והרב הונה והוא שגדול עומד על גביו, כותב רשי, והיא אומר לו, כתוב לצורך פלוני. מה לכאורה פשט? פשט הוא ברור, השאלה למה זה נכון, אבל מה לכאורה פשט? מה זה אומר שקטן לא יכול לכתוב לשמה? אז רשי דייק לכתוב בתחילת הסוגיה, ולא ידעו לכתוב לשמה. הסיבה שקטן לא כותב לשמה זה בגלל שהוא אידיוט במובן הרגיל של המילה. הוא לא יודע לכתוב לשמה. כשהוא מתחיל לכתוב, אז הוא לא יחשוב. הוא לא יודע לחשוב טוב. אז אם יש גדול עומד על גביו, כנראה מה קורה? רשי אומר, והוא אומר לו, כתוב לצורך פלוני. הגדול הזה מחזיק אותו קצר, והוא דואג שהוא כן יחשוב נכון. הקטן הוא מפוזר. אחרי זה שוטה, הם מפוזרים. אמרנו, נכתוב בשם פלוני, הם יכתבו סתם. אבל אם יהיה מישהו שיגיד להם, לא, תכתוב, תכתוב, כמו שאני אומר לך, בשם פלוני, בשם פלונית, בשם גרשן, אז הם כן יכתבו בשם פלוני. זה כנראה הפשט. זה הפשט של רוב הראשונים. עכשיו, אמירה למדנית. תראה, קטן לא יכול למכור. קטן ירש ירושה. עכשיו הוא רוצה למכור פרה. הוא לא יכול. למה? כי הוא קטן. צריכים דעת מקנה. בשום מקום הגמרא לא מציע שאם גדול עומד על גביו זה יעזור. הקטן בא לשוק ורוצה למכור, הוא צריך לחשוב שהוא רוצה למכור, אז הגדול יגיד לו, תחשוב שאתה מוכר. לא יעזור. למה? כי קטן אין בו דעת. מה הכוונה בדרך כלל כשאני אומר שקטן אין בו דעת? זה לא שהוא לא חושב את המחשבות שאני רוצה. לא, אין בו דעת. גם אם הוא חושב את המחשבות, אין לו יכולת לעשות דברים על ידי דעת. ולכן קטן לא יכול לקדש אישה אולי, לא יכול למכור, לא יכול לקנות, לא יכול לעשות כל דבר שצריך דעת. יש חילוק מפורסם של רב חיים. המילים הם מילים של רב חיים. לא בטוח שהוא שלם ישתמשו באותם מילים, אבל החילוק הוא נכון. בין דעת לבין כוונה או מחשבה. דעת זה דבר שצריכים לפעולות הלכתיות שצריכות דעת. כמו הקדש, הפקר, קידושין, גיטין, מחירה, מתנה. יש רשימה של דברים שאני, אם אני מכוון לעשות אותם, אז הדעת שלי יוצר חלות. הסימן הוא שיש חלות והחלות תלויה בדעת. יש דברים שלא צריכים דעת. אבל לפעמים צריכים מחשבה. אני אתן דוגמה יחסית קיצונית. הגמרא בחולין אומר שהקטן יש לו מחשבה. באיזה דין? אם אני יוצר כלי, אני אומן, אני עושה כלים של קרמיקה. כלים מקבלים תומה. גוש, גולם של כלי, לא מקבל תומה. רק כלי מקבל תומה. מתי הדבר הזה הופך להיות כלי? תשובה, לא מתי שיש לו את הצורה של כלי. הוא הופך להיות כלי מתי שהאומן אמר שהוא גמר. אם האומן רוצה עדיין לעצב משהו, הכלי הוא כלי, אפשר לשתות ממנו. אבל לא, זה לא כלי, כי זה לא גמור. ועד שזה לא גמור, זה לא כלי. אם הוא רוצה לצבור אותו, זה לא כלי. כל הכלים יורדים לידי תומה במחשבה. אומר הגמרא, קטן, יש מחשבה כזאת. למה? כי זה לא שאני הופך את הכלי לכלי. הכלי הוא כלי פיזי, מתי שהוא גמור. אבל אם האומן רוצה עדיין לעבוד, אז הוא לא גמר עדיין. עכשיו זה רק עובדת המחשבה. לקטן יש מחשבה. אם הוא בן שש, לא יודע, קטן בן תינוק, בן שנה, אין לו מחשבה. אבל קטן בן שש, יש לו מחשבות. אז אם הוא חושב גמרתי, הוא חשב גמרתי, חשב לא גמרתי, הוא חשב שלא גמר. קטן יכול, אם הקטן הוא, זה מדובר בסין, כן? יש ילדים בני שש שמייצרים מחשבים. יש להם ידיים, יש להם אצבעות קטנות, הם יכולים לעשות כל מיני דברים קטנים בתוך המחשב. אז חברת אפל, יש לה בית חרושת בסין, ילדים בני שבע, עומדים 14 שעות ביום, מקבלים דולר ליום, בעזרת השם, אני מקווה שזה כל כך הרבה. אז מתי המחשב הוא מחשב? מתי שהילד אמר שהוא גמר את העבודה, אם הוא עוד צריך להכניס עוד בורג אחד, אז כנראה זה יבוא עוד כבר, אבל זה לא גמור. אז עכשיו השאלה היא, מהו האופי של לשמה? רבון אומר שגדול עומד לגביו מועיל, זה בגלל שהוא אומר שלשמה זה לא דעת. זה לא שאני הופך את הגט לגט. צריכים לחשוב מחשבות מסוימות בזמן הכתיבה. גם אם זה מה שאנחנו אמרנו, זה קליטת מה שרמב"ן אמר, מה שמעתי ברשב"א, זה עדיין לא שהסופר כותב לשמה כדי להכיל איזושהי חלות שלא הייתה כאן. זה לא כמו מחירה. הגט צריך להיות מיועד למשהו. אמרנו שהכלי צריך להיות גמור. אז הגט הזה צריך להיות מיועד לגירושי האישה הזאת. אז קטן בעיקרון יכול לעשות את זה. אלא מה? רש"י הסביר, לא ידעו לכתוב לשמה. הוא לא עושה את זה. הוא לא מספיק מבוגר כדי לחשוב מחשבות נכונות. עם קצת עזרה הוא יעשה את זה. זה שיטת רב הונא. הגדול עומד על גביו ועוזר לו לחשוב מחשבות נכונות. אם יבוא בגמרא מישהו שיחלוק על רב הונא ויגיד שגדול עומד על גביו לא מועיל, אז לכאורה זאת המחלוקת. האם לשמה זה רק מחשבה מסוימת בזמן הכתיבה, או שלשמה זה יצירת חלות בגט, ואז הגדול מגביו לא יועיל, כמו שזה לא יועיל, כדי שהוא יקדיש, ימכור, או יעשה פעולה אחרת, או יקדש, אם אפשר לחשוב על מקרה כזה. כן? אז רבו מסובר שלא, צריכים רק מחשבה, צריכים גלי מוח מסוימים בראשו. אבל כיוון שהוא ילד, אז צריכים להחזיק אותו בגרון ולהגיד לו, תחשוב כמו שאני אומר לך. שאלה, האם קטן יכול להפות מצה? זה תלוי, למה צריכים לשמוע במצה? יכול להיות שכן. אם זה רק דין שאפייה תהיה עם המחשבה שזה לשם מצת מצווה ולא לשם משהו אחר, אז קטן יכול, אבל הוא לא יודע לעשות, אז נשים עליו גדול, והגדול יגיד לו, תחשוב את המחשבות שאני רוצה להגיד לך. אוקיי? אז זו שיטת רב הונא. עכשיו הראשונים שואלים שאלה. לפני זה מיקי שואל השאלה. רגע, בקניין גדול לא מועיל, בתומה לא צריך גדול. מה אצלנו? בסדר, הגמרא אמרה, איך הגמרא ידעת? השאלה טובה. הגמרא אמרה, והלב בני דיין נינו, אז הגמרא אומרת, כיוון שמדובר כאן במשהו יחסית מסובך, מיד נראה דווקא מינות, אני חושב אני אוכיח את זה, אבל לפי זה הפירוש של השאלת הגמרא, והלב בני דיין נינו הוא, שהם לא מספיק בוגרים כדי שאני אסמוך על מחשבתם. אם אני רואה ילד בתומה, זה באמת פשוט. הילד באמת עובד. הוא באמת גומר את הכלי ואומר, גמרתי. אז אם הוא אומר, גמרתי, אז הוא חשב, גמרתי, כן? אבל כאן הקטן כותב, השאלה אם הוא כתב י, י, ק, ב, הוא חשב עליך. סתם הוא חשב שזה שם. אני מבין שהוא מבין מה שהוא כותב, הוא לא אוטומט. אבל השאלה אם הוא חשב עליך. מה שאולי יותר חשוב, כשהוא כותב, הרי את מותר לכל אדם, האם הוא חשב שהגט הזה יהיה הדבר ש... זה קצת מסובך, ואני לא בטוח שהוא חשב את זה. אולי הוא סתם כותב, אמרו לו לכתוב, אז הוא כותב. הוא, אז כדי להיות בטוח שהוא חושב נכון, אז הגדול עומד לגביו ואומר לו, תחשוב על הגבר הזה, תחשוב על האישה הזאת, ותבין, אני מקווה שהוא מבין, תחשוב שהגט שאתה כותב, הוא יהיה הדבר שהוא ייתן לו אחר כך, כדי שיהיה. מיד נראה את זה במפורש בראשונים שידברו כך. למה ראשונים מדברים על כך? כי יש גמרא, תוספות מביא את זה, יש גמרא ביוונות, ויש גמרא בחולין. גמרא ביוונות אף כופתה על עמוד ב', שואל, האם קטן יכול לחלוץ? גם קטנה יכולה להיות הנחלצת, החולצת, ואם קטן יכול לחלוץ. איך זה קורה? אדם מת, בלי בנים, עם אחי, באח הוא קטן. אז עכשיו האח צריך לחלוץ, אחרת היא אסורה. האם קטן יכול לחלוץ? מה שכתוב בגמרא זה שהוא לא יכול. למה? כי איש כתיב בפרש, כגזירת הכתוב. שלום הראשונים, תראה, חליצה צריכה כוונה לשם חליצה. ייבום לא צריך כוונה. אבל חליצה צריך כוונה. אז למה צריכים פסוק? למה לא נפסול אותו? כי הוא קטן ולאו בודע. אז עונה התוספות, ש... בחליצה יש תמיד גדול עומד לגביו. לא צריכים אפילו להזכיר את זה, למה? כי זה בפני בית הדין. אז יש שם מפקח. אז הגמרא שלנו אומר שקטן עם גדול עומד לגביו, זה כן מועיל. אז זה מועיל גם שם. איך זה מתפרש לפי דברינו? רב חיים, החילוק שאומר בין כוונה לבין דעת, הוא אומר את זה על חליצה. רב חיים רצה להגיד ש... לקדש אישה צריכים דעת, לחלוץ, לגרש אישה צריכים דעת, לחלוץ לאישה לא צריכים דעת, צריכים רק כוונה. איך הוא יודע? א', כי ייבום לא צריך כלום. אם אדם בא על אישה באונס, בשינה, אז הוא מייבם. ולכן, יש איזו סיבה להגיד שחליצה דומה לייבום, אבל בית הגמרא אומרת שתנאי לא מועיל בחליצה ושליחות לא מועילה בחליצה. עכשיו לכם מבין שזה סימן מובהק שלא מדובר באקט הלכתי. אם יש דבר שאני עושה בגלל דעתי, אז אני יכול לשים תנאים, כי תנאים הם תנאים בדעת. ובית יש גם דין של כל מה שאפשר לעשות על ידי, כל מה שיש פה תנאי, יש פה גם שליחות. שני הדברים האלו אינם קיימים, אי אפשר לעשות חליצה או תנאי. אז אם זה בדין בדעת, אז אפשר לעשות. ככה רב חיים מבין. אלא מה? זה רק כוונה. כוונה זה אומר, כמו שאתה צריך לחלוץ, אתה צריך לחשוב מחשבה. המחשבה היא חוץ, היא חלק מהמעשה. אז לכן, אבל זה רק מעשה. מעשה חליצה מתירה. מה זה מעשה חליצה? מעשה חליצה זה הורדת הנעל עם גלי מוח מסוימים. אם הם שם, הם שם. לא שם, הם לא שם. ולכן קטן יכול לחשוב מחשבות אלו. הבעיה היא אם הוא באמת חושב אותם, זה קשה לחשוב. עוד פעם מדובר בלא מחשבה פשוטה כמו סיימתי, שהוא אמר שהוא מסיים. השאלה אם הוא חולץ, אם הוא באמת מתכוון להתיר אותה. כי הגמרא אומרת שאם אומרים רוצים להטעות בן אדם שלא רוצה לחלוץ, אז אומרים לו טוב, תחלוץ ובזה אתה קונסה. מבריק, לא? אמרנו לה ש... איך הוא יודע? הוא אמר... תחלוץ לה, ואז אתה תקנה אותה. אז הוא אומר, בסדר, לא מועיל. חליצה צריכה כוונה לשם היתר. אז לשם היתר זה קצת מסובך, אולי הקטן לא חשב על זה. אז לכן צריכים גדול מיד לגביו. אומר תוספות, יש גדול מיד לגביו. לכן הגמרא הייתה צריכה להגיד, לא, איש כתיב בפרשה. הגמרא בחולין זה הפוך. הגמרא בחולין אומר שקטן... קטן יכול לשחוט. צריכים גדול שיסתכל עליו. אז אומר התוספות, שמה הגדול הוא לא מפקח, הוא לא עומד על גביו, הוא רק מעיד. אני צריך מישהו שיגיד לי שהוא שחט. כי אחר כך קשה לדעת. אני מסתכל על השור, איך אני יודע שזה נשחט? אולי זה נתנבל. יש דברים שאי אפשר לבדוק אותם אחר כך. אולי הוא דרס, שזה אומר, הוא לא עשה ככה, אלא עשה ככה. אולי הוא שעה באמצע. אז אני צריך שגדול יעיד לי, כי קטן הוא לא יכול להעיד. אבל חוץ מזה, הקטן הוא בסדר. אומר את הספות, כן, שחיטה צריכה כוונה. בסדר, השחת, המסתם, המסתם הוא התכוון נכון. שחיטה זה לא דבר שעושים אותו סתם. אז לכן זה טוב. אני רוצה לקרוא את הלשון של הרמב"ן מהנקודה הזאת, כי זה קצת יותר מסובך. מאשר התוספות, וזה אומר נקודה מעניינת. לא, סליחה, זה הרשפה. הנה הרמב"ן. הרמב"ן נמצא בשני מקומות, גם בחולין וגם ביבמות. אני קורא את הרמב"ן ביבמות, כי זה יותר קצר. אם אין לו צורך, אז נקרא את הרמב"ן ביותר ארוך, זה גם יותר מפורש. הרמב"ן ביבמות כותב, הדי אמרינם הייתה עם אדם משום דלב בני קריאנינו, מסכן ההחיקה שלה. והרי חרש שדיברו חכמים בכל מקום שאינו שומע, הוא אומר לא הקטן, הוא שואל על חרש. הוא אומר למה חרש לא יכול לחלוץ? כי הוא לא יכול לדבר, צריכים וקרה. ועידקש חרש לחרשת. אז הוא אומר למה, מה עם דעת? תעקב הוא דעד, הבאי כוונה. אז כותב הרמב"ן, ואיקה למאמר, אף על פי שחרש כשוטה הוא לעניין מצוות, מכל מקום יש לו מקצת כוונה, כשאחרים עומדים על גביו. והד תניא הכא, עד שהתכוונו שניהם, להפוך כי חלוץ פה וכך אתה קונסה, וכיוצא בה, אבל נתכוון להוציאה ממנו בחליצה הזו, היינו כיוונו, היינו כוונתו. וחרש יכול לכוון כוונה זו, ברמיזה, לדיית הקלישתא איתלי, משום הכי לא מעק ובי, אלא קריאה. אבל שוטה, אין כוונתו כלום. הרמב"ן אומר ששוטה הוא פשוט חומר יותר קשה. גם אם עומדים על גביו, השוטה לא חושב, כי הוא לא מבין, הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו, שאתה פותר אותה או כונס אותה. ועד אתם מסכת גיטין, הכל כשרים לכתוב את הגט, ואפילו אחרי השוטה בקטן, ויקשים אליו בני דנינו, גם רבו נבוא גדור עומד על גביו, אלמה אפילו שוטה כותב לשמה, הוא רוצה להסביר רק את זה. אז רבי במות משמע, חרש וקטן, זה אותו דבר בשני המקומות. גדול עומד לגביו, הוא מתכוון לחליצה, זה היה טוב לולי לא היה פסוק אחר. איש כתיב הפרשה, ולגבי חרש שצריכים לקרוא. אבל, ובגט זה טוב. אבל יש הבדל בשוטה, בין גט. ביבמות, שוטה לא מועיל אפילו גדול עומד לגביו. ובגט, הגמרא שלנו אומר חרש שוטה בקטן, גדול עומד לגביו, כולל גם שוטה. אז הרמב"ן מסביר חילוק דק פנימי. לגבי חליצה, הוא אומר, שוטה אין כוונתו כלום לעולם. איי, בגט, והוא גדול לגביו, אמר אפילו שוטה כותב, לשמה. יש לומר, כסבא רב הונא, כתיבת גט לשמה, כל דהו סגי. כלומר, אין צריך שיתכוון להוציאה, אלא שיכתוב אותו על מנת ליתן אותו. אומר הרבן חידוש עצום, שלא חייב להיות נכון למסקנה, הוא מדייק, רב הונא סובר כך, אנחנו פוסקים כמו דעות הבאות בגמרא. רב הונא סובר שהשוטה יכול לכתוב גט, כי הלשמה של הגט, הכוונה של הגט, הוא רק שיכתוב את זה לשמו, ולשמה, מהים לשם קריטות? לשם קריטות זה לא שאתה מתכוון להוציאה, זה לא לשם היתר שלה, אלא רק ליתן אותו לפלוני. כלומר, אומר הרמב"ן, שתראה, שוטה לא מבין בדברים מסובכים. היתר הוא לא מבין. אתה צריך הבנה הלכתית. מה זה גירוש עם קידוש? זה הוא לא מבין. אבל רב הונא סובר שמספיק שהלשמה הוא לשם שהבעל ייתן את הנייר לאישה. זה הוא יכול להבין, הוא יודע מה זה לתת. הוא לא יודע מה זה להתיר. אז חליצה צריכה להיות להתיר. איך אני יודע? כי חלוץ לה ובזה אתה קונצה לא מועיל. אז הוא צריך לחלוץ על מנת להתיר ולא על מנת לחבר ביניהם. אז זה שוטה לא יכול לעשות אפילו בגדול מיד הרבה. אבל בגרושן רב הונא סובר שמספיק שהוא חושב שהגט הזה יינתן לה. למה? מה יצא מזה? זה הוא לא צריך להבין. וכנראה שאחר כך חולקים על זה. אז לא מעניין אותי כל כך החילוק הזה, כי למילה זה לא נכון. אבל מה? רואים מה כאן הבעיה, זה כמו שזמן בתוספות. הבעיה עם החרש וקטן בקטן, באמת חושבים את המחשבה. הם לא חושבים את המחשבה בלי גדול עומד לגביהם, ושוטה, אפילו בגדול עומד לגביו, לא מצליח לחשוב להתיר, כי להתיר זה מסובך מדי בשבילו. חרש ושוטה הם יותר, חרש וקטן הם יותר חכמים מי שוטה. אבל כל הבעיה היא, האם הוא באמת יצליח לחשוב את המחשבה. אם הוא יצליח לחשוב את המחשבה, זה יהיה טוב. ולכן, אם גדול עומד לגביו, חרש וקטן יכולים לחשוב להתיר, ואם גדול עומד לגביו, שוטה יכול לחשוב לתת. אבל הוא צריך באמת לחשוב את המחשבה, הגדול עוזר לו לחשוב. אמר הרמב"ן, כדי להסביר את הגמרא ביבמות, ששוטה הוא כל כך טיפש ולא מבין, שגם גדול לא יצליח להביא אותו לחשוב שאני מתיר אישה, כי הוא לא יודע מה זה מתיר בכלל. זה רק מילה בשבילו, זה לא תוכן יותר טוב מזה. הרמב"ן, אם אני אקחץ רק מהר, בזמן שנותר, הרמב"ן בחולין, שנמצא לא על הגמרא עצמה בדף י' אלא בדף למד א', נמצא לא במקום הנכון, אז הוא כותב אותו דבר, אבל גם לגבי חולין הוא אומר, ויש לומר, שייני גדול עומד לגביו, שאימת גדול עליהן. אבל הכה, בחולין, שזה לא מועיל, בגלל שאחרים רואים ואינם עומדים, זה רק גדול רואה אם זה קשר או לא קשר. אבל אם צריכים, אומר הגמרא, שמכאן, זה קשר בחולין, אומר הגמרא, מכאן שלא צריכים כוונה לשחיטה. שואלים ראשונים, למה? קטן גם יכול לכוון. למה אתה אומר שאם קטן יכול לשחוט בגדול רואה, זה מוכיח שלא צריכים כוונה, גם צריכים כוונה. אז הוא אומר, כי הגדול רק רואה, הוא לא משגיח. הוא לא מכוון, הוא לא מדריך. הוא רק רואה, בינם עומדים אגביו, וכך אינם מכוונים שלדעת עצמן הם עושים, כן, גם חרש, גם שוטה וגם קטן, בלי הדרכה צמודה, הם לא יכוונו לשום דבר. אז מכאן שאם זה קשר בחולין, בשחיטה, סימן שלא צריכים כוונה בכלל. למה בכל זאת, אם כן, למה צריכים גדול שרואה? אני צריך גדול שרואה כדי להגיד לי מה קרה, כי אחרת אני לא יכול לסמוך על כך שהוא שחט, הוא לא, אולי הוא לא שחט, אולי הוא דרס, או החליד, או עשה אחת מהפעולות, פסולי השחיטה. פעמים נגסים ביבמות, ואז הוא מביא את הסוגיה, את הסוגיה שלנו. טוב, אז הפירוש הזה, בגדול עומד לגביו, שהוא פירוש של של הרשפה בחולין, ושל הרמב"ן בשתי המקומות, ושל תוספות ביבמות, הוא ש, מה זה גדול עומד לגביו? גדול הוא עזרה כדי לעזור לקטן לכוון נכון. ולכן, הייתי צריך להגיד ש, מספיק שהוא יכוון, מספיק שהמחשבה ירוץ לו בראש, זה אפשרי, קטנים חושבים על דברים, אלא שבלי גדול אני לא חושב שהוא חשב. כי כמו שהרמב"ן כתב, לדעת עצמן הם עושים. הם חושבים על דברים אחרים. אבל אם מישהו מחזיק אותם באוזן, ואומר לו לחשוב נכון, אז הוא יחשוב נכון. אבל לא צריכים יותר מזה, צריכים רק מחשבה. הרמב"ן בעצם אמר לנו קנץ' פנימי בזה. הוא אמר, תראה בגט, אם אפילו שוטה יכול להגיע לזה, אז מה התוכן של המחשבה? שהגט יינתן. אז זה בטח לא דעת. דעת זה דעת להתיר. הוא אומר, לא צריכים בכלל להתיר. בחליצה צריכים לכוון להתיר, אז אני מסתמך הרב חיים. לכוון להתיר זה שונה מדעת להתיר. בתוכן אולי זה אותם דברים. אבל קטן שחושב, אני רוצה לגרש את אשתי, קטן שחושב, אני רוצה לקנות דבר, זה לא מספיק שהוא חשב מחשבה נכונה, הוא באמת חשב שהוא רוצה לקנות, הוא יודע מה זה לקנות. אבל זה לא דעת, זה לא יכול ליצור את הקניין. כנראה שבלכתוב גט לשמה לא צריכים לכוון ליצור משהו, רק צריכים לכוון מחשבות מסוימות. זה קטן עם עזרה, יכול להיות הגדול הוא העזרה. מה נשאר לנו? יש שיטה הפוכה. שנמצא ברשב"א בחולין בשם רבו זה רבנו יונה. וזו שיטה נגד כל הראשונים. הפשט של כל הראשונים הוא שגדול עומד על גביו, מה התפקיד של הגדול? ללחוץ על הקטן, להדריך. בסופו של דבר, מי כתב את הגט לשמה? הקטן. לכן חידשתי שקטן יכול לכתוב לשמה, אם הוא רק יעשה את זה. הגמרא חושד שהוא לא עושה את זה, אז הגדול עוזר לו לעשות. אבל ברבינו יונה, אני מדלג על כל הרשב"א שאומר פחות או יותר כמו הרמב"ן, בסוף הוא מביא ויש שיטה אחרת. רשב"א בחולין דף י"ב עמוד ב'. שאל את השאלה שכולם שואלים, למה הגמרא חושבת שלא צריכים כוונה בשחיטה, הלא קטן וגדול עומד לגביו, אז יש כוונה בשחיטה, מה הבעיה? התשובה, הגדול איננו שם משגיח, הוא רק, הוא לא מדריך, הוא רק משגיח, הוא רק רואה ולא על גביו. זו התשובה של כולם. ורבינו הרב זר תירץ, כוונה זה לרבינו יונה, בכל דבר שאפשר לעשותו על ידי שליח, הבי עמידה על גביו כוונת העושה ומדין שליחות. אבל דבר שאי אפשר לעשותו על ידי שליח, אף עמידת בן דעת על גביו לא, מוריד, לא מעלה ולא מורידה במקום שצריך כוונה. הלכה, חליצה שאי אפשר לעשותה על ידי שליח, הזכרתי את הדין הזה, לא מהניה עמידת בית דין על גביו. והיינו תאים לשוטה שנחלץ שחליצתו פסולה. אבל גט שאפשר למנות שליח לכתיבת הגט, ולכוונת כתיבת שמו ושמה, לא צריך שהבעל יכוון, הסופר יכול לכוון, שזה מדין שליחות, הוא קורא לזה מדין שליחות, ולכוונת כתיבת שמו ושמה, אף זה שעומד על גביו, כשליח הממונה לכתוב ולכוון בכתיבתו. כלומר, לפי רבנו יונה, הגמרא שאלה, קטן לא יכול לעשות לשמה, עולב בני דיית, תשובה, גדול עומד על גביו, מה התשובה לפי רבנו יונה? מה התפקיד של הגדול? לא להדריך את הקטן, אלא הגדול הוא זה שעושה את הלשמה. הקטן כותב, אבל הלשמה של הכתיבה בא מהראש של הגדול. לא שהגדול אומר לקטן לכוון. רבי יונה סובר שהקטן לא יכול לכוון. הגמרא היא כפשוטה, אולי זה מדין דעת, הקטן איננו יכול ליצור לשמה. אי, במשנה כתוב שכן. תשובה, גדול עומד לגבה. מה התשובה? הלשמה נוצר ידי הגדול. עכשיו הוא מסביר למה לפעמים כן, לפעמים לא. אם זה ככה, אז הוא מסביר, זה רק מועיל בדברים שאפשר לעשותם על ידי שליח. אם אני יכול לעשות משהו על ידי שליח, אז אני גם יכול, אז גם הגדול הוא כמו שליח. כך הוא אומר. אז נמצא שהגדול, אף זה שעומד לגביו, כשליח הממונה לכתוב ולכוון. הוא לא כותב, הוא רק מכוון. אבל דבר שאי אפשר לעשות על ידי שליח, כמו חליצה, שרק היבם יכול לחלוץ, אז היבם צריך לחשוב. אם היבם הוא קטן, הוא לא יכול לעשות חליצה לשמה, והיינו טיימה, שוטה שלא יכול לחלוץ, כי רק הוא יכול לחשוב, גדול עומד לגביו, זה לא יעזור לו לחשוב. תפקיד שגדול עומד לגביו זה לחשוב במקומו, אבל בדבר שאין בו שליחות, אז מישהו אחר לא יכול להיות שליח לכוונה. בתיימא דשחיטה דלא מהניה עמידת גדול על גביו לרבנן, דבאו כוונה בשחיטה, כמו לא לומד, הוא עומד שהגדול שם ממש מדריך, אבל זה לא עוזר, הוא חושב לשמה, אבל אם צריכים כוונה בשחיטה, זה לא היה עוזר. לפי שהכל תלוי בדעת השוחט, דילו שחט בהמת חברו שלא מדי תוקשרה, ואופי שלא נתכוון לכלל בעל הבהמה. אלמה, כל ההתר תלוי בדעת השוחט בכוונתו. מה שאין כן בגט, אילו אחר שגירש את אשת חברו, לא עשה ולא כלום. מה הוא מסביר? הוא מסביר ששחיטה זה הפוך. אין שליחות בשחיטה. נכון שאני לא צריך לשחוט, אני יכול להגיד לך לשחוט, אבל זה לא מדין שליחות. אם אתה שוחט, אתה שוחט. אתה יכול לשחוט גם בלי השליחות שלי. אין שום דין שהביילים של אדם צריך לשחוט. כל מי ששחט, שחט. אבל אם יש דין שצריכים כוונה, אז הכוונה של מי? כוונת השוחט בעצמו. כלומר, שחיטה זה לא מעשה שיש בו שליחות, זה פשוט מעשה. ואם צריכים כוונה בשחיטה, אז זה צריך להיות כוונת השוחט. אז אי אפשר שאני אשחוט ואתה תכוון. אבל בגט, שמי שצריך לכתוב זה הבעל, אבל הוא לא צריך לכתוב, הוא יכול להגיד למישהו אחר לכתוב, אז כמו כן, מישהו אחר גם יכול לכוון את הכוונה. יש מחלוקת גדולה באחרונים מה כוונת רבנו יונה, איך זה עובד. אני קודם כל רוצה להגיד משהו משותף לכולם. רבנו יונה אומר שלא הקטן מכוון את כוונת הלשמה, אלא הגדול מכוון את כוונת הלשמה. המחלוקת באחרונים היא איך הוא עושה את זה. אז אולי אני עכשיו, אני אכוון לכל העולם כולו, שיהיה לשמה. לא צריכים כתיבה לשמה. אז יש אחרונים, האמרי מוישה, מוישה סוקולובסקי אומר, שהבעל שולח את הקטן לכתוב, והוא שליח לכתוב, אי קטן לא יכול להיות שליח, הסברנו כבר. הוא לא צריך שליחות בשביל כתיבה. אז הקטן כותב בציווי הבעל, והגדול הוא שליח לכוון. כמו שכתוב ברשב"א, והיינו תיימה, כותב הרשב"א, הלקח, זה? אבל גט שאפשר למנות שליח לכתיבת הגט ולכוונת כתיבת שמו ושמה, אב זה שומר לגביו כשליח המונה לכתוב ולכוון. אז הממוש קרא את זה שהאומר לגביו הוא שליח לכוון. הקטן הוא שליח לכתוב, ושם לא צריכים שליחות הלכתית, לכן גם קטן. הגדול, הכוונה צריכים שליחות אמיתית, ולכן צריכים גדול, ופשוט פיצל לו תפקיד, אחד כתב ואחד כיוון. הם צריכים להיות ביחד, הוא צריך לכוון בזמן הכתיבה, אבל אולי הוא צריך להיות אפילו נוכח, הוא צריך להוסיף, אבל איכשהו הצלחנו לפצל, כך אם הרמוש מבין. אני לא מבין את זה, איך אפשר לפצל? והרשב"א לא כתב שאפשר לפצל, הרשב"א כתב שהגדול הוא שליח לכתוב ולכוון. לא כתב הוא שליח לכוון. יש לי עוד שאלה. הוא לא שליח. הבעל לא דיבר איתו. הבעל אמר לקטן לכתוב. הגדול רק עומד על גביו. טוב, לפי אמרים הראשונים צריכים להוסיף שזה כן, גדול עומד על גביו, והגדול גם התבקש על ידי הבעל לעשות את מה שהוא צריך לעשות. אבל אני חושב שאני לא מבין איך אפשר לפצל, איך אפשר לעשות לשמה באוויר. כותב, זה צריכים כתיבה לשמה, מה זה שאתה כותב ואני מכוון לשמה? אז אני חושב שלדעתי הפשט הוא הפוך. אם גדול עומד על גביו ואומר לו לכתוב, אז זה נחשב שהגדול הוא גם הכותב. סך הכל, אני לא כותב באצבע, אני כותב באמת. אז כאן אני כותב עם הקטן. הקטן הוא מכונה, הוא כל כך בטל, לפי הבריונה, לפי השאר הראשונים, הקטן הוא הכותב אמיתי, ומחשבתו זה מחשבת הלשמה. הבריונה אומר שהגדול שעומד לגביו הוא הכותב האמיתי, וכוונתו זה הכוונה לשמה. איך הוא כותב? הוא לא כותב. הוא כותב באמצעות הקטן, כי הוא אומר לקטן, נכתוב, הוא פשוט דוחף לו, דוחף לו מנטלית, לא פיזית, הוא דוחף לו את היד. אני הופך את הקטן להיות היד של הגדול. בניגוד לשאר ראשונים שהקטן הוא יד של עצמו והוא מחשבה של עצמו, הגדול עוזר לו לחשוב, כאן הקטן עוזר לגדול לכתוב. אז זה ממש הפוך. זו דעתי ברשב"א. השאלה שאלתי, הוא לא באמת שליח? אז לדעתי הוא לא צריך להיות גם שליח. כי כבר אמרנו, לא צריכים שליחות לכתיבת הגט. צריכים סיווי הבעל. אז כאן הבעל, נכון, לא דיבר עם הגדול, הוא דיבר עם הקטן. בסדר, הקטן כותב. הבעל אמר לקטן לעשות, והגדול בא והוא מפעיל את הקטן. אז השמקול שלי, הטייפ שלי זה הקטן, אבל הידיים, הראש, המכוון, זה הגדול. ולא צריכים שליחות ממש, צריכים רק שהמילים של הבעל ייקלטו. הבן יונה הוא תלמיד הרמב"ן. הוא חבר של, לא תלמיד הרמב"ן, הוא חבר של הרמב"ן. המילים של הבעל ייקלטו על ידי המכונה. מה המכונה? המכונה זה הראש של הגדול, והידיים המחוברים לו של הקטן. למה הרשב"א כותב שליח? הוא לא כותב שליח, הוא כותב כשליח. הכוונה של הרשב"א, הרבנו יונה, הוא שדין שיש בו דין שליחות, הוא דין של דעת. ולכן אני צריך שיהיה דעת גדול. דין שאין בו שליחות, הוא רק דין של מייסה. במעשה, כמו שהוא כותב, כמו שחיטה. אז אם יש דין של מחשבה, זה מחשבת העושה. ואז אני צריך, קטן ששוחט, אני צריך מחשבתו, גדול לא יכול לעשות את זה. כי הוא לא השוחט. אבל איפה שזה דין שיש בו שליחות, סימן שלא צריכים מייסה כתיבה, צריכים שהידי הכתיבה תעשה גירוש. אז שמה, כמו שאני יכול למנות מישהו אחר לכתוב במקומי, ולהעביר את זה במקומי, ולתת לאישה במקומי, אז זה לא שאני צריך לעשות מה שאני צריך לשחוט, אלא אני, מישהו בשם שלי צריך לכתוב. אז אם זה ככה, אז הרמת המחשבה שמה, הוא לא מחשבת מייסה, אלא דעת. כבר אמרנו, מה תעשה בשם רב חיים? הדין של השליחות והדין של הדעת הולכים יד ביד. השליחות זה רק ההוכחה שמדובר בדעת. אם מדובר בדעת, אז לא צריך להיות דעת שילווה את המייסה. צריכים דעת בשעת מייסה. אז לכן, הגדול כאן יכול לתרום את הדעת על ידי כתיבת הקטן. יש באחרונים, אמרתי, אם אני מושה, יש, הוא כותב כאן, המהדיר של הרשב"א החדש, אז הוא מביא בשם אור שמח, פירוש קצת שונה, ברבן יונה יש הרבה פלפולים מה בדיוק הוא אמר. מה שחשוב לנו, זה שרבן יונה לגבי הלשמה, הרבן יונה אומר שאין מישהו, רב הונה לא אומר שקטן יכול לעשות לשמה. תוספות, הרשב"א והרמב"ן סוברים שקטן יכול לעשות לשמה, רק צריכים לעזור לו. כלומר, צריכים לדאוג שהוא יתרכז. אבל בסופו של דבר הוא הכותב לשמה. רבן יונה אומר שהלשמה לא יכול לבוא מקטן, אין פתרון. גדול עומד לגבה, זה גדול עושה לשמה. אז לפני כן אמרתי שאולי זאת, לפי שאר ראשונים, זה מחלוקת בגמרא. רב הונא אומר שלשמה מספיק כוונה, ואלו שחולקים עליו ואומרים שאי אפשר. זה לפי רבי מאיר שלא צריכים לשמה, או שזה רק טופס, אבל טורף אי אפשר, הם סוברים שלשמה זה דעת. ולכן אין פתרון. אבל רב הונא סובר שיש פתרון. כי קטן יכול לעשות מחשבה, יכול לעשות כוונה. אבל לפי רבנו יונה, גם רב הונא אמר שקטן לא יכול לעשות לשמה. החידוש של רב הונא הוא שהקטן יכול לכתוב והגדול יחשוב. יכוון, יעשה דעת, והוא גדול. כי לשמה זה דעת. לכן צריכים גדול, ויש גדול. למה אלו שבהמשך, רבי יוחנן, רבי נחמן, סליחה, והתירוץ האחרון בגמרא, לא זוכר מי זה, רבה, לא רבה, היא בית אימה, שמואל, שמואל ורב נחמן, למה הם חוקים? הם חוקים על אבות של רבנו יונה. הם אומרים שמי שצריך לעשות לשמה, הוא זה שבפועל כותב. אם הקטן כותב, אז רק הוא צריך לעשות לשמה, הוא לא יכול, לכן זה לא יעזור. כן? אז לפי שער ראשון, אם אני חושב שיש מחלוקת בגמרא, מה זה לשמה? לפי רבנו יונה, יש מחלוקת בגמרא, אם אפשר לעשות את הפטנט שרבי יונה המציא. זה פטנט, פטנט לא פשוט. לכן יש מחלוקת איך בדיוק זה עובד, איך אני מצרף אותם. רבי משה אומר שלא צריכים לצרף אותם, אני טענתי שכן אפשר לצרף אותם. אבל ברב נחמן ושמואל אומרים שלא מסכימים עם הסברה הזאת, הסברה מידי מחודשת את רבנו יונה. אז רב הונא אמר הסברת רבנו יונה, כלומר יונה אמר את הסברתו ברב הונא, ושאר האמוראים חוקים על עצם הסברה. לסכם, הסוגיה הזאת היא מאוד חשובה, כי יכול להיות, פי רוב הראשונים, לא פי רבנו יונה, יש כאן לכאור השאלה, מה זה לשמה? לשמה זה מחשבות מסוימות שמתארות מה שקורה פה, או שלשמה זה יצירת דבר על ידי דעת. הנפקמין הוא אם קטן יכול, עם עזרה כמובן, לעשות את זה. הגמרא מספקת את העזרה, ורב נחמן ורב שמואל, טוב, או שהם אומרים שהעזרה לא עוזר, אבל בזה הרמב"ן אמר, תסתכל, זה משמע שזה עוזר ביבמות, אז למה שזה יעזור? אז אני חושב שהפשט של רב נחמן ושמואל שהם חולקים על הצורך. בחליצה מספיק מחשבה, אז בתים יכולים לעזור. בשחיטה? בשחיטה לא צריכים כוונה בכלל. אבל בגט, רב נחמן אומר, לא מספיק מחשבת קטן, צריכים דעת גדול, צריכים דעת היוצרת, דעת שיכול לחולל חלות, דעת שיכול לחלות, פשוט קטן מופקע ממנו כי זה הלכה, שאין בו דעת ולא נותנים לו בדיקת הקיום, לא נותנים לו מורה לעזור לו, הוא פשוט מופקע מידין, אלו אנשים שעל פי דין אין בהם דעת. לפי רבנו יונה, אז אי אפשר להגיד את זה, ויונה סתם אומר דבר מאוד מעניין. בנו טוען שיש סברה שאפשר לשים לשמה בלי שאתה כותב ביד. אז אני הסברתי שזה כאילו אתה כותב ביד, אבל האמת שיש אחרונים שמסבירים שלא, אפשר פשוט לעמוד מעל הגט ולהגיד לשמה, לשמה, לשמה. מתי שמישהו שכמובן לא מתנגד לך, אין לו מחשבת שלא לשמה, אין לו כוונה בכלל, אז הלשמה שלך מצליח לחול על הנייר, ספרה מאוד מעניינת, אבל לא נכונה למסקנה, אז לא צריכים להתלהב יותר מדי. שאלות. הגעת לי לחזור לנקודה. איפה אנחנו? מיקי. לשמה, אני מקווה שאני קורא את המילים, שאת המילים נכון. האידיוט הזה חושב שכתבת באנגלית. לשמה, אחד. אתה אומר לי את הרמות. לשמה, אחד. כדי שסופה ממש יכוון. שתיים, שתהיה חלות בגט. שלוש, שיהיה מסר אישי של הבעל. זה שלושת הפירושים שמעתי בתחת השיעור. עכשיו אתה מיישם את זה. קטן, אחד, יכול לכבד מיקרון, רק שמעשי בדרך כלל אין עושה כך, ולכן דרוש גדול. רבנו יונה, קטן, לא יכול לכוון, כלומר, הוא לא יכול לכוון את הלשמה שאני צריך, והגדול עושה זאת, ובזה יש שני פירושים. אם רימו שניתן לפצל בין כתיבה לשמה, או שתיים, הגדול הוא נחשב למספיק לכותב, בוא נהיה, אני אחליש את זה קצת, הוא לא ממש כותב. הוא מספיק מעורב בכתיבה, כדי שכוונתו מצטרפת לכתיבה. ואם רימו שהכוונה לא מצטרפת לכתיבה, הגט נכתב, ועושים לשמה. זה נראה לי מאוד מוזר. איך אתה יכול להגיד שזה לשמה? כמעט תמיד לשמה זה ביצירת דבר. ציצית צריך להיות לשמה. מה הכוונה? או תביעה או תליה. כן, אבל כשאני יוצר משהו, אני יוצר אותו לשמה. שחיטה לשמה. זה לא ש... מה זה שחיטת קודשם לשמה? אתה הופך את הבעל חי למת, אז זה יהיה לשמה, דבר היוצר צריך לשמה, זה מאוד מוזר לי שאפשר לפצע. טוב, אני מסכים עם הסיכום שלך. מיקי, עוד פעם, מה ההבדל בין עמידה של גדול בשחיטה לבין עמידה שלו אצלנו לפי רבינו יונה? לפי רבינו יונה, תן לי לחשוב, אין הבדל. כלומר, הוא אומר ככה, ההבדל הוא שבגט זה דבר שיש בו דין שליחות, ושחיטה זה דבר שאין בו דין שליחות. לכן, הגדול עומד על גביו, אם הייתי צריך כוונה בשחיטה, לא היה עוזר שגדול עומד על גביו. כלומר, הוא למד שהמציאות היא אותו מציאות. שער ראשון אומרים שהמציאות בחולין זה לא גדול, גדול לא עומד על גביו, הוא רק מסתכל. אבל רבנו יונה לא מחלק, הוא אומר ששם הגדול עומד על גביו. כי גם אין הבדל אצלו, המספיק, הגדול לא צריך לכוון אותך, הוא מכוון בעצמו. אם צריכים כוונה בשחיטה, כוונת הגדול לא עוזר. למה? כי הכוונה בשחיטה היא לא כוונה שנתפסת בשליחות, היא כוונת המייסה. השוחט צריך לכוון. אי אפשר לפצל, לפי ימי משה, או לפי שיטתי. כן? וימי משה אי אפשר לפצל, כי למה? כי אין שליחות בשחיטה. אז לכן אין שליחות בכוונת השחיטה. לכן הגמרא אומרת שכנראה שלא צריכים כוונה. אבל בגט שאפשר בשליחות, אז לכן אני יכול לשלוח את הגדול להיות השליח שלי לכוון. זה החילוק. ולפי שאר ראשונים, מסקנת הסוגיה לא קיבלה את החילוק של רב חיים. למה אתה אומר את זה? לא נכון? לא, מסקנת הסוגיה היא שהחילוק של רב חיים לא שייך. שאני אומר את זה דווקא לפי רב חיים. מסקנת סוגייתנו היא שכתיבת גט לשמה, הלשמה הוא לא חוונה אלא דת. על ידי זה, בגלל הסיבות שכתבתי לפני כן, על ידי זה שאדם מכוון לשמה, הוא נותן לגט מעמד מסוים, לא מעמד מציאותי, לא שהגט נכתב לשמה, אלא שהלשמה יוצר בגט כוח גירושי. כן, לדוגמה. זה כמו מה שאמרתי ברשב"א, בתירוץ השני, שהלשמה, והתירוץ של הרמב"ן לא צריך לחלוק על כך, הגט צריך להיות בעל עוצמה. מי נותן לנייר הזה את העוצמה? אני, הבעל, או שליח שלי, הם מכוונים לשמה, זה עושה את הגט למשהו שלא היה לפני כן. זה כמו להקדיש בהמה. להקדיש בהמה גדול עומד לגביו לא יעזור. צריכים דעת. אז גם לשמה של גט הוא דעת. רב הונא חשב שזה רק כוונה. אם אדם כתב את הגט בצורה זאת, אז זה קשר. בצורה זאת זה פסול. איזה צורה? עם מחשבות שרצות לו בראש. אבל רב נחמן ושמואל אומרים לו לא. הגט צריך להיות כתוב על ידי דעת להיות גט. ועל ידי זה הוא מקבל את הממד של גט. אז זה דעת היוצרת, לא דעת המתארת, לא פעולה מנטלית המתארת, אלא פעולה מנטלית היוצרת. זאת הכוונה של דעת לפי רב חיים. זאת המסקנה של הסוגיה. עוד שאלות? אם לא, אז סיימנו את הסוגיה. אני לא קראתי את הגמרא עד הסוף, הגמרא עד הסוף הוא די פשוט. פשוט, שני התירוצים האחרונים אומרים שלא צריכים לשמה, או שלא צריכים לשמה בתורף, או שצריכים לשמה בתורף. מה שלא הגעתי אליו, כי לא היה זמן, זה שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא שיטה מאוד מעניינת וקשה, והתפקחו בו הרבה באחרונים, וזה נוגע לא לחשוד וקטן, אלא לגבי גוי. האם גוי יכול לכתוב, הגמרא הזכיר את זה, עובד כוכבים פסול, אומר הגמרת, עובד כוכבים לדייטי דנפשי עבד. הפירוש של רוב הראשונים, של רשי ותוספות יותר, זה שהוא פסול חומר קשה. יש לו יכולת לכוון, בניגוד לקטן, אבל הוא לא עושה את זה. גם גדול עומד לגביו, ובגלל שהוא גדול, אז הוא מצפצף עליך. כותב את הגט, הוא חושב מה שהוא רוצה. קצת מוזר במציאות, וככה כולם לומדים. ברמם זה ברור שזה לא ככה. יש רב חיים ברכות תפילין במקרה. שעוסק ברמב״ם אצלנו בגירושין, והוא מדייק שהרמב״ם פוסל גוי מדינה, לא בגלל שהוא לא חשב נכון. גם גוי שיחשוב נכון יהיה פסול. מוכיח את זה בגלל שהרמב״ם פוסל גם מומר, וגם מחל השבס. שזה על פי דין, יש להם דין של גוי, אבל גם שם נגיד, כל מחלה שבת על דעת עצמו הוא עושה, מה כאן הכוונה? הרבה שהרמב״ם מאוד קשה לקרוא, והוא סותר את עצמו, וזה סיפור שלם. יש גם סיפור. רב שמחה זדק ערך עם רב חיים ברחוב והם דיברו על הנושא הזה, ורב שמחה זדק מעיד מה שרב חיים אמר לו, יש ממש סיפורים. אז לא היה לנו זמן לקרוא, אני מציע שכל אחד יקרא את הרמב״ם, ינסה להסביר מה הדין של עבד, ומה הדין של גוי, מה הדין של מומה, ומה הדין של מחלה שבת. כי ברמב״ם יש איזשהו קשר ביניהם, וזה אי אפשר לקשר. צריכים להגיד משהו שעשתה ברמב״ם. שבוע הבא אנחנו מתחילים את המשנה הבאה, שזה שליח חיר השוטה וקטן להביא גט. כתבו, הם כתבו. עכשיו השאלה אם הם כתוב משנה שהם לא יכולים להביא, וכל הסוגיה עד המשנה שאחריו, דין, דין של הגמרא על קטן ואחר כך על עבד. עבד זה יהיה הנקודה המעניינת בסוגיה, גם על קטן וגם על עבד. למה עבד, למה קטן לא יכול להיות שליח בכלל? זה ידוע שקטן לא יכול להיות שליח, אבל לא ידוע למה. כאן הגמרא אומרת בגלל שאולי בני דיין נינו. מה הקשר? אז יש כמה שיטות בראשונים, כמה גרסאות בגמרא, ואחר כך שאת הגמרא, אם עבד יכול להיות שליח לגרש. הוא קשה בשליחות, אבל הוא פסור בגלל שאינו בתור עד גיטין וקידושין. צריך להסביר את המושג החדש הזה, שתי דעות בראשונים, תוספות והפרי מיגש, שמובע ברמב"ן. טוב, אז אם אין עוד שאלות, אז גמרנו להיום. כל טוב, להתראות בשבוע הבא.